השיעור היום מוקדש בעזרת השם לרפואה שלמה ומהירה לרחל בת אסתר שושנה בתוך שער חולי ישראל והצלחה לכל עם ישראל. נודה לכם, תלמדו לרפואתה. וכל מי שרוצה להקדיש שיעור מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם בתפריט בתרומות. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, והיום אנחנו לומדים את דף קוף קף, בעזרת השם הדף האחרון למסכת זבחים. נתחיל 11 שורות לפני סוף עמוד הקודם, ונסיים בסיום המסכת בעמוד ב'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל 20 דקות. היום אנחנו ממשיכים לעסוק בבמה קטנה, כלומר בתקופת הגלגל ונובי גבעון, שהייתה במה מרכזית, הבמה הגדולה, אבל היה מותר גם להקריב בבמות קטנות איפה שרוצים, ולגבי זה נראה היום שני חלקים. החלק הראשון זה מה אם אדם הקדיש ושחט במה בשביל להקריב אותה בבמה קטנה, אבל אחרי זה הוא התחרט והוא החליט להקריב אותה בבמה גדולה. אז עכשיו השאלה היא, מה הדין של הקורבן הזה? האם הולכים לפי ההקדשה והוא נחשב כקורבן של במה קטנה, או שהולכים לפי ההקרבה שהייתה בבמה גדולה ואז הקורבן הוא קורבן של במה גדולה? עכשיו, מה זה משנה? אז זה משנה מאוד. כמו שראינו אתמול בסוף השיעור, שיש הרבה דינים שפשוט אין אותם בבמה קטנה, כמו סמיכה, שחיטה בצפון, שתיים שאין ארבע, להניף חזה ושוק, לזרוק את הדם דווקא למטה במזבח ולא למעלה, ועוד ועוד דינים. אז שוב, השאלה היא, כשהוא התכוון בהתחלה לבמה קטנה, ואז הוא התחרט ובסוף הקריב בבמה גדולה, מה הדינים? ולגבי זה נראה שני סעיפים. הסעיף הראשון זה שרמי ברחמה שואל את זה לגבי חיצוי. כלומר, כמו שאמרנו אתמול, את המזבח מחלקים לחצי התחתון וחצי עליון, ובקורבן עולה ושלמים צריך לזרוק דווקא בחצי התחתון. אז השאלה היא, האם במקרה הזה הוא גם יצטרך לזרוק בתחתון או שהוא יכול גם בעליון? ולגבי זה יש שתי גרסאות ברמי ברחמה. לפי הגרסה הראשונה, הוא אמר שהולכים לפי מקום ההקרבה בפועל, שזה היה בבמה גדולה, ולכן הוא יצטרך לזרוק דווקא בחצי התחתון. לפי הגרסה השנייה, הולכים לפי ההקדשה. וההקדשה הייתה לטובת במה קטנה, ולכן הוא לא יצטרך לזרוק בחצי התחתון. אלה שתי הגרסאות. שוב, לגרסה הראשונה הולך לפי מקום ההקרבה, ולגרסה השנייה לפי מקום ההקדשה. ורק שימו לב, אמרנו את זה לפי הגרסה של הגמרא שלנו. רש"י הופך הכל, אבל כרגע נלך לפי הגרסה שלנו. אז אלה הגרסאות, ועכשיו רק נעיר על זה שתי הערות. הערה ראשונה זה שבשתי הגרסאות רבא מביא ראיה לזה שהולכים לפי ההקדשה. כך שבגרסה הראשונה זה קושייה לרמי ברחמה, כי הוא אומר שהולכים לפי הקרבה, ובגרסה השנייה זה דווקא ראיה לרמי ברחמה, כי גם הוא אומר שהולכים לפי ההקדשה. בכל אופן, מה הראיה? הראיה היא מברייתא שאומרת שבקודשי במה קטנה אין חזה ושוק, ומשמע שמספיק שהקדישו את זה בשביל במה קטנה, כבר זה עושה שאין חזה ושוק, אפילו אם בפועל הקריבו את זה בבמה גדולה. כלומר, הולכים לפי ההקדשה. זאת הראיה, אבל דוחה הגמרא, אפשר לגרוס אחרת. שלא כתוב כאן בקודשי במה קטנה, אלא בבמה קטנה. כלומר, דווקא אם הוא הקריב באמת בבמה קטנה, אבל אם הוא הקדיש לבמה קטנה, אבל הקריב בפועל בבמה גדולה, אז יש חזה ושוק, ואז זה מסתדר לגרסה הראשונה, שולחים לפי ההקרבה ולא לפי ההקדשה. זאת הערה אחת. הערה שנייה זה שהגמרא מביאה את רבי אלעזר, שהוא מצטרף לגרסה הראשונה, שולחים לפי ההקרבה, ושימו לב שהוא לא אומר את זה רק על למעלה ולמטה, אלא הוא אומר את זה כאמירה כללית. הוא אומר שאם הוא הקדיש ושחט בשביל במה קטנה, ואז הוא הכניס לבמה הגדולה, אז מחיצות הבמה הגדולה קלטו את הקורבן לכל הדינים, מעכשיו זה קורבן של במה גדולה, זה החיזוק של רבי אלעזר לגרסה הראשונה, ובאמת אנחנו נשארים עם הגרסה הראשונה. כלומר, לסיכום, אם הוא הקדיש בשביל במה קטנה, אבל בסוף הקריב בבמה גדולה, אז הבמה הגדולה כביכול קלטה את הקורבן, וזה הפך להיות של במה גדולה, כי הולכים לפי מקום ההקרבה, וכל הדינים עכשיו יהיו של במה גדולה, ועד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני בחלק הזה זה בשורה האחרונה בעמוד הקודם, וזה בהנחה שכמו שאמרנו, שאם הוא הקדיש לבמה קטנה, ואז הוא התחרט והביא לבמה גדולה, אז זה נחשב של במה גדולה, אולי זה נכון דווקא כשהוא באמת בסוף הקריב בבמה גדולה. אז באמת הולכים לפי הדינים של במה גדולה. אבל מה קורה אם, כמו שאמרנו, בהתחלה הוא התחיל בשביל להביא לבמה קטנה, אז הוא התחרט והביא לבמה גדולה, ואז הוא שוב התחרט והוציא משם לבמה קטנה. האם הוא יכול לעשות את זה, או שברגע שהוא הביא את זה לבמה הגדולה, זהו, הבמה הגדולה כאילו קלטה את הקורבן, וכבר זה הפך לקורבן של במה גדולה, וכבר אסור להוציא את זה וצריך להקריב לפי הדינים של במה גדולה. זאת השאלה, שוב, האם כשרבי אלעזר אמר שהבמה הגדולה קולטת את הקורבן, האם זה דווקא כשהוא רוצה להמשיך לעשות אותה שם, או שהוא יכול שוב להתחרט ולהוציא ולחזור להיות כמו בבמה קטנה. עכשיו, זאת השאלה באופן כללי, אבל עדיין צריך לפרט באיזה שלב בדיוק הוא הביא את זה לבמה הגדולה ובאיזה שלב הוא רוצה להוציא את זה משם. ולגבי זה נקדים קודם שני מצבים שבהם התשובה ברורה, זה לא ממש כתוב כך בגמרא, אבל זה עולה מהגמרא, ואחרי זה נראה עוד שני מצבים שבהם יש שאלה ונשאר בלי תשובה. אז שני מצבים שבהם התשובה ברורה, זה מצד אחד, אם את העיקר הוא עשה בחוץ. כלומר, לא רק שהוא שחט לבמה הקטנה, אלא גם זרק את הדם כבר לבמה הקטנה, אז זה שאחרי זה הוא הכניס את האיברים לבמה הגדולה, זה לא נקלט. זכותו להוציא את זה ולהמשיך לפי דיני הבמה הקטנה. זה מצד אחד, אם הוא עשה את העיקר בחוץ. מצד שני, אם הוא עשה את העיקר בפנים, כלומר הוא שחט בפנים או שחט בחוץ אבל זרק בפנים, אז ברור שזה כן נקלט שם וכבר אסור להוציא. אלה שני המצבים בהם התשובה ברורה. עוד פעם אחת, אם הוא עשה את העיקר בחוץ, כלומר שחט וזרק בחוץ ואז הכניס, זה לא נקלט. מצד שני, אם הוא עשה את העיקר בפנים, כלומר שחט או זרק בפנים, אז ברור שזה כן נקלט. השאלה שלנו זה לגבי שני מצבי ביניים. מצב אחד זה שאלה של רבי זיירא, ומצב שני זה שאלה של רבי ינאי. אז השאלה של רבי זיירא זה מה אם הוא שחט בחוץ ואז הכניס ולא עשה שם עבודה. כלומר, הוא לא זרק שם את הדם, אלא פשוט הכניס. האם עצם ההכנסה גורמת לו להיקלט בבמה הגדולה ואז כבר אי אפשר להוציא? זאת השאלה של רבי זיירא, ואומרת הגמרא, לכאורה זה תלוי במחלוקת אמוראים לגבי נושא אחר, אבל דומה. וזה לגבי אדם ששוחט קורבן עולה במשכן או במקדש, במקום בצפון העזרה, הוא שוחט בדרום. שהדין במקרה כזה זה שהקורבן פסול, אבל למרות זאת, אותו אדם העלה את הקורבן אל המזבח. עכשיו, דיברנו על זה כמה פעמים לאורך המסכת, שיש דבר כזה, אם עלו, לא ירדו. כלומר, שלפעמים גם כשקורבן נפסל ולא אמורים לעלות אותו למזבח, אם בכל זאת העלו, יש פסולים כאלה שאם כבר העלו, אז לא ירדו, שישאר שם. וזה תלוי בכמה גורמים, האם זה פסול כזה שיש מצבים שבהם הוא לא פוסל, או האם זה פסול שקרה לפני שהוא הגיע לעזרה או אחרי. והשאלה כאן היא, האם גם במקרה שלנו, שהוא שחט עולה בדרום במקום בצפון, ואז העלה את זה למזבח, האם אומרים שאם עלו לא ירדו, או שכן ירדו? וזאת מחלוקת רבא ורב יוסף, ושימו לב שכאן זה לפי הגרסה של רשי ולא לפי הגרסה שלנו. רב אומר שבמקרה הזה אם עלו ירדו, ורב יוסף אומר שאם עלו לא ירדו. ולמה? אז רב אומר שירדו, כי לדעתו כששוחטים בדרום זה בכלל לא נקרא שחיטה, זה כאילו סתם חנקת במה, זה נקרא שכל התהליך בכלל לא התחיל, לכן אי אפשר לומר שזה נקרא פסולו בקודש, כלומר שזה קודם נכנס לקודש ורק אז נפסל. לא, כל העסק לא התחיל, זה פסול חמור מדי, ולכן גם אם עלו ירדו. זה לפי רבא. רב יוסף אומר שאם עלו, לא ירדו, כי אמנם את העולה אסור לשחוט בדרום, אבל הרי יש קורבנות אחרים, שלמים, שכן שוחטים בדרום. אז זה מראה שדרום זה אמנם פסול לעולה, אבל זה לא פסול כזה מהותי, זה לא נקרא שדרום זה כאילו בכלל הוביל את זה למקדש, ולכן זה כן נקרא פסולו בקודש, ואם עלו, לא ירדו. זאת המחלוקת שם. אגב, זה גם משפיע לגבי האם לאותו קורבן יש מעילה. לפי רבא שזה פסול מהותי, אז אין זה מעילה, אלא רק מדרבנן. לפי רב יוסף שזה פסול לא מהותי, אז עדיין יש בקורבן הזה מעילה, מדאורייתא. בכל אופן, זאת המחלוקת שם. ועכשיו, אם נשתמש במושג של רבי אלעזר ממקודם, לגבי במה גדולה, שהוא השתמש במילה נקלט, אז בעצם לפי רב יוסף, שאם עלו לא ירדו, אז זה אומר שהמזבח קולט את הקורבן ולא מורדים אותו. לפי רבא, שאם עלו ירדו, זה אומר שהמזבח לא קולט את הקורבן. עכשיו, כל זה לגבי דרום וצפון. עכשיו, מה זה קשור אלינו? לגבי כשהוא שחט בחוץ לבמה קטנה ואז הכניס את זה פנימה, אז אומרת הגמרא, זה אומנם מקרים אחרים, אבל יש דמיון. כי גם כאן לגבי בחוץ ופנים, וגם שם לגבי דרום וצפון, הוא בעצם הכניס את זה למקום שלא היה בתכנון, והשאלה היא, האם זה נקלט? האם אפשר להוציא את זה עכשיו? לפי רבא זה לא נקלט, ולפי רב יוסף זה נקלט. וממילא גם אצלנו, לגבי השאלה של רבי זיירא, כשהוא שחט בשביל במה קטנה בחוץ והכניס פנימה לבמה הגדולה, אז נאמר שלפי רבא זה לא נקלט והוא יכול להוציא, ולפי רב יוסף זה נקלט והוא לא יכול להוציא. עד כאן ההצעה של הגמרא, השאלה של רבי זיירא תלויה במחלוקת רבא ורב יוסף. אבל מיד אוכה הגמרא, מה פתאום? זה לא באמת אותו דבר, ובין רבא ובין רב יוסף אפשר להתלבט אצלנו מה יהיה הדין. למה? זו גמרא מפרטת. לגבי רבא, שאמר ששם זה לא נקלט, אומרת הגמרא, אולי דווקא שם זה לא נקלט, כי ברגע שהוא שחט בדרום, כאמור זה כאילו שהוא חנק את הבמה, זה בכלל לא שחיטה, אז זה פשוט לא ראוי למזבח, זה לא נקלט. אבל אצלנו, כשהוא שחט בחוץ, הרי הוא שחט ביתר בחוץ, זה זמן יתר הבמות, זה ראוי למזבח. אמנם הוא התכוון לבחוץ ולא לבפנים, אבל זה ודאי ראוי, ולכן אם הוא הכניס, אולי זה כן נקלט, גם לפי רבא, זה מצד אחד. מצד שני, גם לרב יוסף, שאמר שם בצפון דרום, שזה כן נקלט על המזבח, אולי זה דווקא שם, כי שם בכל זאת גם הדרום וגם הצפון הם באותו מקום, הם שניהם בעזרה. אבל אולי אם הוא שחט בשביל החוץ והוא הכניס פנימה, זה כבר שני מקומות נפרדים לגמרי, ואולי רב יוסף יאמר שזה לא קולט הבמה. אז בקיצור, השאלה של רבי זיירא לגבי אם הוא שחט בחוץ ואז הכניס, האם זה נקלט או לא, ניסינו לומר שזה תלוי בשאלה אם הוא שחט בדרום ואז העלה את זה למזבח, אבל דחינו, זה לא תלוי בזה, זה לא באמת דומה, ועד כאן לגבי השאלה של רבי זיירא. השאלה השנייה לגבי אם הוא התחיל בחוץ ואז הכניס, זה של רבי ינאי, וזה מה אם הוא באמת עשה את העיקר בחוץ, הוא גם שחט בחוץ וגם זרק את הדם בחוץ, כך שעקרונית, כמו שאמרנו בהתחלה, גם אם הוא יכניס את זה, זה לא אמור להיקלט והוא יכול להוציא, אבל הוא לא רק הכניס, אלא גם כבר העלה את הקורבן על המזבח. האם במקרה הזה הוא גם כן יכול להוציא, או שכאן כבר נאמר שאם עלו לא ירדו? זאת השאלה של רבי ינאי, והגמרא לא מביאה על זה תשובה. מה שכן קצת קשה, זה שהגמרא מקדימה ואומרת שבעצם גם זה תלוי במחלוקת רבא ורב יוסף, שלפי רבא אם עלו ירדו, ולפי רב יוסף אם עלו לא ירדו, ורבי ינאי בעצם מתלבט מי מהם צודק, והמפרשים תוהים, למה כאן הגמרא אומרת שזה תלוי ברבא ורב יוסף? הרי גם כאן לכאורה אפשר לרצות אותם תירוצים ולומר שזה לא באמת דומה, תראו במפרשים. בכל אופן, זאת השאלה השנייה לגבי כשהוא התחיל בחוץ ואז הכניס, האם זה נקלט והפך לקורבן של במה גדולה ואי אפשר להוציא או שלא, ובשתי השאלות נשארנו בלי תשובות, ועד כאן החלק הראשון של השיעור, נחזור על זה שוב בסוף, והגענו לאמצע עמוד א'. החלק השני זה לגבי דיני הבמה הקטנה. עכשיו נזכיר שאתמול בסוף השיעור ראינו איך שבתהליך ההקרבה יש כל מיני דינים שבבמה קטנה לא צריך. לא צריך לזרוק את הדם למטה, לא צריך הזה ושוק, לא צריך צפון וכולי. כמה דינים בתהליך ההקרבה, את זה ראינו אתמול. היום נמשיך ונעסוק בנושא הזה ונראה באיזה עוד דברים הבמה הקטנה שונה מבמה גדולה ובאיזה דברים היא אותו דבר, ולגבי זה נחלק את החלק הזה לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון זה שני דינים שהם גם לגבי תהליך ההקרבה, אבל המשנה לא הזכירה אותם. ויש מחלוקת האם בזה הבמה הקטנה היא כמו במה גדולה או שלא. מה שני הדינים? דין אחד זה שבבמה הגדולה צריך לשחוט דווקא ביום ולא בלילה, אם שחטו בלילה זה פסול. ודין שני זה שבבמה הגדולה בקורבן עולה צריך הפשט וניתוח. כלומר, לא מעלים את הקורבן למזבח איכשהו, אלא קודם מפשיטים את האור ואז מוצאים את האיברים ומקריבים אותם. אז זאת השאלה, האם הדינים האלו שייכים גם בבמה קטנה, ונראה כל דיון בפני עצמו. אז הדיון הראשון זה האם פסול של שחיטה בלילה שייך בבמה קטנה, בזה יש מחלוקת, לפי גרסת רשי רב אומר שזה קשר בלילה בבמה קטנה, ושמול אומר שזה פסול. זאת המחלוקת, ומעירה הגמרא שהמחלוקת שלהם היא סביב איך להבין שני פסוקים סותרים לכאורה בשמואל א' פרק י' ד'. מסופר שם שאחרי קרב עם הפלישתים, שאול שומע שהעם שוחטים בהמות והם חוטאים בלאכול על הדם. מה זה אומר לאכול על הדם? אז תלוי במה מדובר כאן. אם מדובר בקודשים, אז הכוונה היא שהם אכלו את הבשר לפני שהם זרקו את הדם על המזבח. אם מדובר בחולין, הכוונה היא שהם אכלו את הבשר כשהדם עוד שמה ונוגע בבשר, כך שהם בעצם אכלו דם. זה שני הפירושים. בכל אופן, כרגע בוא נניח שהם מדובר בקודשים, ואומר להם, הרי זה אסור. אם זה קודשים, אתם צריכים קודם לזרוק את הדם על המזבח. עכשיו, שאול היה בתקופת נובי גיוון, שהיה הזמן של היתר הבמות, ולכן הוא אומר להם, תקימו במה, ואז תשחטו, תזרקו את הדם על הבמה, ואז תאכלו. עכשיו, מתי תשחטו? אז כאן לכאורה יש סתירה. בפסוק למדגים לכתוב, גולו אליי היום אבן גדולה, משמע, תעשו את זה ביום. לעומת זאת, פסוק אחר כך כתוב, ויגישו כל העם איש שורו וידו הלילה, וישחטו שם. עכשיו, כאמור, זה היה במה קטנה, ובעצם יש שם סתירה, האם צריך לשחוט בממה קטנה דווקא ביום, או שאפשר גם בלילה. זאת הסתירה, והתירוץ לסתירה בעצם תלוי במחלוקת שאמרנו, שלפי שמואל גם בבמה קטנה אסור בלילה, ולפי רב בבמה קטנה מותר בלילה. אז איך מתרצים את הסתירה? אז שמואל שאומר שאסור בלילה גם בבמה קטנה, אז הוא אומר שהפסוק הראשון שאמר דווקא ביום, הוא באמת עסק בקודשים, והיה צריך דווקא ביום, ואילו הפסוק השני של הלילה, הוא עסק בחולין. כלומר, הם בעצם עשו גם קודשים וגם חולין, ואת החולין שחטו בלילה. זה לפי שמואל. לעומת זאת רב שאומר שבבמה קטנה מותר בלילה, אז הוא אומר ששני הפסוקים באמת עסקו בקודשים, אלא שהפסוק של הלילה הוא באמת עסק בבמה קטנה, שהיה אפשר גם בלילה, ואילו הפסוק הראשון שאמר ביום, שם היה מדובר בקורבנות כאלו, שבהתחלה הם התכוונו להקריב את זה בבמה הגדולה, ולכן יש לזה דינים של במה גדולה שצריך יום, ואחרי זה הם התחרטו והקריבו בקטנה, ועדיין הם צריכים להתייחס לזה כאל של במה גדולה ולהקריב דווקא ביום. שימו לב, זה לא סותר את מה שראינו מקודם, שולחים לפי מקום ההקרבה, כי שם דיברנו על מקרה הפוך. שם דיברנו שהוא התחיל לבמה קטנה, ואז העביר לבמה גדולה, אז הולכים לפי הגדולה. כאן לעומת זאת, כיוון שהם נדרו להביא לבמה גדולה, ואז הם רוצים להתחרט ולהביא לקטנה, הם לא יכולים, כי יש להם כבר נדר למשהו יותר גבוה, לבמה גדולה, אז הם לא יכולים להוריד את הדרגה, ולכן אמנם הם יכולים להקריב בחוץ בבמה קטנה, אבל הם צריכים עדיין להשאיר את הדינים של הבמה הגדולה, ולכן הם הקריבו ביום. ועד כאן הנושא הראשון בסעיף הראשון, האם בבמה קטנה יש פסול של לילה, לפי רב זה קשר בלילה, לפי שמואל זה פסול, וראינו איך זה תלוי בשני הפסוקים בשמואל. הנושא השני בסעיף הראשון, זה בשליש התחתון של עמוד א', זה האם בבמה קטנה יש את הדין של הפשט בניתוח בקורבן עולה. וגם כאן יש מחלוקת. רב, כמו מקודם, אומר שבמה קטנה היא שונה מבמה גדולה, ואומר שלא צריך הפשט וניתוח, אבל רבי יוחנן אומר שכן. שוב, רב אומר שלא צריך, רבי יוחנן אומר שכן, ולגבי זה נעיר שתי הערות. הערה אחת זה שהם נחלקו סביב אמירה של רבי יוסי גלילי, שראינו אותה לפני כמה ימים, וזה שבקורבן שבני ישראל הקריבו בהר סיני, עוד לא היה צריך הפשט וניתוח, אלא רק מאז שיש אוהל מועד והלאה, רק מאז צריך הפשט וניתוח. למה? אז רב מבין שכי צריך הפשט וניתוח רק בבמה גדולה, ולכן בהר סיני, שעוד לא היה במה גדולה, לא היה צריך, זה רב. לעומת זאת רבי יוחדן אומר שבאמת צריך גם בבמה קטנה, ולמה בהר סיני לא היה צריך? אז כמו שראינו לפני כמה ימים כשהסברנו את זה, שלפי הדעה הזאת, פשוט פרטי הדין של הפשט וניתוח עוד לא נאמרו לעם ישראל, הם נאמרו רק אחרי זה באוהל מועד, ובהר סיני נאמרו רק הדברים הכלליים ועוד לא הפרטים, ולכן הם עוד לא היו מחויבים אז. אבל מאוהל מועד הם כן מחויבים גם בגדולה וגם בקטנה, זאת הערה ראשונה, שהמחלוקת היא סביב הבנת רבי יוסי גלילי. הערה שנייה זה שגמרא מביאה ברייתא כרבי יוחנן שכן צריך הפשט וניתוח, וזה מברייתא שעורכת השוואה בין כל מיני דינים בבמה קטנה, האם זה כמו במה גדולה או לא, ובין השאר היא אומרת בפירוש שיש הפשט וניתוח. ובזה בעצם סיימנו את הסעיף הראשון בחלק השני, שבסעיף הזה ראינו עוד שני דינים שבהם יש מחלוקת האם הם כמו במה גדולה או לא, וזה לגבי פסול שחיטה בלילה והפשט וניתוח בקורבן עולה. זה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני זה שהרגע אמרנו שיש ברייתא כרבי יוחנן שעורכת השוואה בין במה גדולה לקטנה, ובינתיים הזכרנו רק דבר אחד, וזה שבקטנה צריך הפשט וניתוח, אבל עכשיו בוא נראה כבר את כל הברייתא. אז היא מתחילה בדברים שבמה קטנה לא צריך אותם, ואחרי זה עוברת לדברים שכן צריך אותם. אז הדברים שלא צריך בבמה קטנה זה אחד לגבי מבנה המזבח, שלא צריך שיהיה למזבח קרן או יסוד או כבש או בצורת ריבוע, ואגב ראינו מחלוקת במשנה בקופחת עמוד א', האם בכלל יש מושג כזה של מזבח בחוץ, גם לגבי שחיטה בחוץ וגם לגבי במה קטנה. אז גם לרבי יוסי שכן צריך מזבח בחוץ, אי אפשר סתם להקריב על איזה סלע, בכל זאת את הדברים האלו לא צריך. שוב, לא קרן, לא יסוד, לא כבש ולא ריבוע, זה דבר אחד בברייתא. הדבר השני זה שגם לא צריך כיור, אגב זה גם הגיוני כי במשנה ראינו שגם לא צריך לרחוץ, אז מן הסתם גם לא צריך כיור וגם לא את הקן של הכיור. הדבר השלישי זה שכמו שכבר אמרנו במשנה, גם לא צריך להניף חזה ושוק בשלמים ולתת לכהן, זה הדברים שלא צריך בבמה קטנה. הדברים שכן יש בבמה קטנה, שבזה הם כמו במה גדולה, זה שצריך שחיטה והפשט וניתוח, כמו שאמרנו, והדם, שזה אומר שצריך לזרוק את הדם בשביל להתיר את הבשר, ואם חשבו מחשבת פיגול בזמן עבודת הדם, זה פוסל, ודבר רביעי זה שמומים פוסלים גם את האדם שמקריב וגם את הבהמה עצמה, וזמן, כלומר לכל קורבן יש את הזמן שצריך לאכול, וכאמור, גם אם חשבו מחשבת פיגול לאכול מחוץ לזמן, גם זה פוסל, זה הדברים שכן צריך, ועד כאן הסעיף השני עם הברייתא שעשתה את ההשוואה. הסעיף השלישי זה 4 שורות לפני סוף עמוד א', וכאן אנחנו מסיימים את המשפט האחרון של המשנה שלנו מלפני שבוע, וזה שגם המשנה הביאה 3 דברים שבהם במה קטנה היא כן כמו במה גדולה, וזה, כמו שהרגע אמרנו, זמן ונותר, ותמה. מה זה הדברים האלו? אז עוד פעם, נותר זה אם האדם אכל בפועל את הקורבן אחרי הזמן שלו, זמן זה אם הוא רק חשב לאכול את הקורבן אחרי הזמן שלו, ותמה זה אם הוא היה תמה ואכל את הקורבן. בשלושת הדברים האלו, במה קטנה היא כמו במה גדולה, וזה פסול, ומי שעושה את זה חייב קרת, זה הסיום של המשנה, ועכשיו נראה ברייתא שמביאה מקור לזה. עכשיו, הברייתא מתחילה בזה שלכאורה הייתה הווה מינה לומר שבבמה קטנה אין פסול של נותר, כלומר גם אם הקורבן לן, כלומר עבר את הזמן שלו, בכל זאת זה לא פסול, כי אולי צריך ללמוד את הפסול של נותר מהפסול של יוצא, כי הרי בשני המצבים אלו צריך לשרוף את הקורבן, אז אולי יש להם דינים דומים. וממילא כמו שבממה קטנה אין פסול של יוצא, כי הרי כל העניין של במה קטנה זה שאין מקום, זה בכל מקום, אז אולי גם בבמה קטנה אין פסול של נותר. זה לכאורה, אבל כאמור זה לא נכון, אלא יש את הפסול, וממילא צריך להביא לזה מקור. ומה המקור? אז הברייתא מביאה שני מקורות. מקור אחד זה שהיא מנסה ללמוד קל וחומר מקורבן העוף, לא בבמה קטנה, אלא קורבן העוף רגיל, בבמה גדולה. והיא אומרת, הרי בקורבן העוף מום לא פוסל, ובכל זאת זמן, כלומר נותר ופיגול, כן פוסל, אז קל וחומר שבקורבנות בבמה קטנה, ששם מום כן פוסל, אז קל וחומר שגם זמן כן פוסל. זה הלימוד הראשון, אבל מיד דוחה הגמרא, מה פתאום, אין כאן קל וחומר. אמנם נכון שיש דבר שבו במה קטנה חמורה יותר, וזה שיש פסול של מום, אבל עדיין גם בקורבנות העוף יש דברים חמורים יותר, וזה למשל שצריך כהן, ובבמה קטנה לא צריך כהן. אז במה קטנה היא לא יותר חמורה מקורבנות העוף, ואי אפשר ללמוד שגם בה יש פסול של נותר, ולכן המקור הראשון ירד. אפשר לקשות על המקור הזה עוד קושיות, בכל אופן הברייתא עצמה דחתה את זה, והיא עוברת למקור השני. המקור השני זה מויקרא זין, נקרא מפסוק י' והלאה, כתוב שם, וזאת תורת זבח השלמים אשר הקריב להשם וכולי, ביום קורבנו יאכל וכולי, ובהמשך מדובר על פיגול, לא יחשב לו פיגול יהיה, ובהמשך מדובר על תומה, והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר להשם ותומתו עליו ונכרתה וכולי. בקיצור, מדובר שם על פיגול ותומה, וכאמור הפסוק מתחיל וזאת תורת זבח השלמים, ומכאן לומדים תורה אחת לכל השלמים, גם של במה גדולה וגם של במה קטנה, כלומר גם בבמה קטנה יש את הפסולים האלו של פיגול ותומה, וכיוון שיש פיגול אז גם יש נותר, כי יש גזרה שווה בין פיגול לנותר, כך ברשי. ובקיצור, מכאן למדנו את שלושת הדברים שהמשנה הזכירה, גם נותר, גם פיגול וגם תומה. ועד כאן הסעיף השלישי בחלק השני של השיעור עם ההשוואות בין במה גדולה לקטנה, ובזה בעזרת השם סיימנו את הפרק וסיימנו את המסכת הדרן הלך פרק פרת חטאת וסליק עלה מסכת זבחים, וניפגש מחר בעזרת השם במסכת מנחות. ורגע לפני שנעשה סיכום לשיעור, זאת הזדמנות שוב לבקש מכם, אם אתם נהנים מהשיעורים, אז א', בבקשה תספרו לחברים, למכרים שלומדים דף יומי או שרוצים ללמוד דף יומי, תשלחו להם את השיעור איך שאתם שומעים אותו, זאת הדרך היחידה שלנו להפיץ את השיעורים. וב', אין לאתר סיני שום מקור של מימון חוץ מהלומדים עצמם. נודה לכם מאוד מאוד אם תיקחו חלק במשהו חד פעמי, הוראת קבע, אפילו קטנה. זה מאוד עוזר לנו, בלי זה פשוט אין לנו איך לעשות את זה. אז תיכנסו בבקשה לאתר סיני, ושם בתפריט יש כפתור של תרומות. תודה רבה מראש, ועכשיו בוא נחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בבמות הקטנות, וחילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון דיברנו על מה יקרה אם הוא התחיל את התהליך בשביל להקריב בבמה קטנה, ואז הוא הכניס לבמה הגדולה, ולגבי זה ראינו שני סעיפים. סעיף אחד זה שרמי ברחמה אמר שאם הוא שחט בשביל הבמה הקטנה ואז הוא הכניס לבמה הגדולה והוא רוצה להמשיך שם, אז לפי הגרסה הראשונה הולכים לפי מקום ההקרבה, ולכן זה עכשיו של במה גדולה, ולכן למשל הוא יצטרך לזרוק את הדם דווקא למטה, וראינו שגם רבי לזר מסכים לזה. לעומת זאת לגרסה השנייה הולכים לפי מקום ההקדשה, וזה שייך לבמה קטנה, והוא לא יצטרך לזרוק למטה, ורבי וראיה לזה, אבל דחינו. ובכל אופן נראה שקיבלנו את הגרסה הראשונה, שכן הולכים לפי מקום ההקרבה, זה היה סעיף ראשון. בסעיף השני, שוב בהנחה שהולכים לפי מקום ההקרבה, מה אם הוא הכניס ואז הוא רוצה להוציא? האם מותר לו והאם זה עוזר לו להוציא? אז זה תלוי מה הוא כבר עשה. אם הוא עשה את העיקר בחוץ, כלומר שחט וזרק ואז הכניס, אז ודאי שזה לא נקלט שם והוא יכול להוציא. מצד שני, אם הוא כבר עשה את העיקר בפנים, כלומר שחט וזרק בפנים, זה כן נקלט ואז הוא כבר לא יכול להוציא, אלא זה דין של במה גדולה. השאלה היא לגבי מצבי ביניים. שאלה אחת יש לרבי זיירה, אם הוא שחט בחוץ ואז הכניס ולא זרק בפנים עדיין, האם יכול להוציא? הגמרא ניסתה לומר שזה תלוי במחלוקת רבא ורב יוסף לגבי מי ששחט עולה בדרום ואז העלה את הקורבן על המזבח, שלפי רבא זה ירד, כלומר זה לא נקלט, ולפי רב יוסף זה לא ירד, כלומר זה נקלט. אז לכאורה אותו דבר אצלנו, אבל דחינו, זה לא דומה. זה לגבי השאלה של רבי זיירה. השאלה של רבי ינאי זה אם הוא שחט וזרק בחוץ, כך שעקרונית אם הוא הכניס הוא יכול להוציא, אבל הוא הכניס וגם העלה למזבח. האם ירד או לא ירד? וגם בזה הגמרא אמרה שזה תלוי ברבי ורב יוסף, אבל רבי ינאי התלבט ביניהם, ועד כאן החלק הראשון. בחלק השני המשכנו עם ההשוואות בין במה גדולה לקטנה, וראינו לגבי איזה שלושה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו שני דברים שהם בתהליך ההקרבה, שלגביהם יש מחלוקת האם בבמה קטנה זה גם פוסל כמו בבמה גדולה. אחד זה לגבי פסול שחיטה בלילה, שרב אמר שזה קשר בבמה קטנה ושמואל אמר שזה פסול, וראינו שהמחלוקת היא סביב איך לפרש סתירה לכאורה בין שני פסוקים בשמואל א' לגבי במה קטנה, ודין שני זה לגבי האם צריך הפשט וניתוח בקורבן עולה בבמה קטנה, ששוב לרב לא צריך, אבל לרבי יוחנן צריך. וראינו שהמחלוקת קשורה לזה שבהר סיני לא היה הפשט וניתוח ורק מאוהל מועד היה, והשאלה היא למה, וראינו ברייתא כרבי יוחנן שצריך, זה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני זה שקראנו את כל אותה ברייתא שהרגע הזכרנו, שהיא עושה השוואה בין מה צריך בבמה קטנה ומה לא. אז הדברים שלא צריך זה שלא צריך שהמבנה יהיה כמו המבנה בבמה גדולה, כלומר לא צריך קרן ויסוד וכבש וריבוע, דבר שני לא צריך קיור וקנו, וגם לא צריך ענפת חזה ושוק, כמו שכבר אמרנו במשנה. לעומת זאת, הדברים שבהם זה כן כמו במה גדולה, זה שצריך שחיטה והפשט וניתוח, ושאדם מתיר את הבשר, ושאם חושב מחשבת פיגול בדם הזה פוסל, ושמומים פוסלים גם את האדם, גם את הבהמה, ושזמן פוסל, כלומר שצריך לאכול בזמן ולא לחשוב שלא לאכול בזמן, כלומר פיגול. זה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי זה שראינו סוף המשנה שגם היא אמרה כמה דברים שבהם במה קטנה היא כמו במה גדולה, וזה כאמור זמן ונותר, כמו שאמרנו, לא לאכול בפועל מחוץ לזמן וגם לא לחשוב לאכול מחוץ לזמן, ותמה, והברייתא הביאה מקורות לזה. בהתחלה ניסתה ללמוד קל וחומר מעופות אבל היא דחתה, ואחרי זה היא פשוט הביאה פסוקים בויקרא זין, ששם כתוב את הדין של פיגול וטומאה, וכתוב שם וזאת תורת זבח השלמים, והמילה תורת לומדים שזה נכון לכל השלמים, או בעצם לכל הקורבנות, גם בבמה גדולה וגם בבמה קטנה, ומפיגול לומדים גם לנותר, כך שיש מקור לעבור להכל, והדרן הלך פרק פרת חטאת וסליק עלה מסכת צבחים, כל טוב.